טוב, הגענו לקוף למתת ובמחילתה. אתה מוצא שאין הגלויות מתכנסות רק בשביל האמונה, ואמר איתי מלבנון קלה תבואי מראש אמנה. כלומר, אמנה, יש הר שקוראים לו אמנה, כן? תשורי, תסתכלי מראש אמנה, מראש סניר וחרמון, מעונות עריות, מהררי נמרים. כלומר, הדוד מזמין את הרעיה לטיול. איפה? בראש ההרים, כן? תשורי מראש אמנה. אז חז"ל אמרו, מה זה ראש אמנה? שהגלויות יחזרו לארץ בזכות האמנה, כלומר האמונה. תשורי מראש אמנה. המהר"ל קצת משבש את הפסוק, אומר תבואי מראש אמנה, הכוונה שבגלל האמונה יבוא. וגדולה האמונה לפני מי שאמר והיה העולם, שבשכר האמונה שהאמינו ישראל שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, שנאמר ויאמינו בשם ובמשה עבדו אז ישיר. וכן אתה מוצא שלא נגלו ישראל ממצרים רק בזכות האמונה, שנאמר והאמין בשם ויחשבו לו צדקה. וכן הוא אומר אמונים נוצר. וכן הוא אומר ואהרון וחור תמכו בידיו ויהיו ידיו אמונה עד בוא השמש. מזכירים זכות אבות, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו בעלי האמונה. מה הוא אומר? פיתחו שערי צדק ויבוא גוי צדיק, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. השער הזה כל בעלי אמונה נכנסים בו. וכן הוא אומר טוב להודות לשם, להגיד בבוקר חזדך ואמונתך בלילות. מי גרם לנו לבוא לידי שמחה? בשכר אמונה שהאמינו אבותינו בעולם הזה שכולו לילות, זוכים לעולם הבא שכולו יום. טוב, עכשיו כן, יש פה מעלת האמונה. רק השאלה היא מה פירוש המילה אמונה בעברית של חז"ל. בעברית של חז"ל זה לא כמו עברית מודרנית, שאמונה הכוונה להאמין שיש אלוהים. אצל חז"ל זה להאמין בשם, זה משהו אחר. לא שמאמינים בו, אלא שמאמינים לו. אני מאמין לו, אני כלומר שומר אמונים לו,
נאמן
לו, כן? לעומת המשמעות של אמונה בעברית מודרנית, שכוונה שאני מקבל את זה שיש אלוה. לקבל שיש אלוה זה לא נקרא אמונה, זה נקרא ידיעה, קבלה. כלומר רוב באי עולם יודעים שיש ריבונו של עולם.
אז איך היה? אז לא היה קיים המושג של אמונה של היום אז?
היה גם אתאיזם, כן? היה.
איך ביטו את זה?
מה? אתאיזם? זה כופר בעיקר.
לא, אמונה, קבלת השם, איך היו
מזכירים? מקבל שיש אלוה, כן? מקבל. אבל להאמין זה משהו הרבה יותר עמוק. להאמין הכוונה להיות בקשר איתו. אז כשאמרו שם ישראל ניצל, נגאל בגלל האמונה, זה לא בגלל שהוא מאמין שיש אלוה, אלא בגלל שהוא נאמן לאלוה. והנאמנות היא בקיומו ההיסטורי. עצם קיומו ההיסטורי זה ביטוי לנאמנות הזאת. זה מה שאומר האור החיים על הפסוק, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזור. זאת אומרת, אומר האור החיים, שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל בזכות אמונתם. מה יהיה אמונתם? הוא מסביר. זה שהם המשיכו להתקיים כעם ישראל למרות כל הצרות. כן? שלמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. כן, בבקשה.
לפני שבועיים, יען כי לא האמנתם בי.
כן, ודאי, לא מעביכים חשבו שאין אלוהים? משה ואהרון?
כן.
לא הייתם נאמנים לי, כן? להגדישני לי, נבני ישראל.
את אברהם אומרים
כי
עבד נאמן.
נאמן, כן. זה הכוונה. זה המשמעות של אמונה. כן.
לפי הגדרה זו, דוד בן גוריון שאמר, מי שלא מאמין
לניסים,
לניסים במדינה זו, הוא לא ריאל פוליטיק, משהו.
נכון, כן.
אז זה בדיוק, הוא איש אמונה.
כן, אפשר לומר. וזה הוא נאמן.
וזה הוא נאמן, זאת אומרת, למרות שהוא לא מקיים מצוות, הוא איש...
לא מדובר פה על קיום מצוות, מדובר על אמונה. מדובר לא על קיום מצוות, מדובר על אמונה. מעניין, אני קראתי לאחרונה סקר שנעשה בצרפת, על אמונתם של הצרפתים. יש יותר אנשים שמאמינים שישו הוא אלוהים, מאשר אנשים שמאמינים שיש אלוהים. זה מעניין. כלומר, הם יותר מוכנים להאמין בבנו מאשר בו. אז עורך הסקר אומר כי זה משווק יותר טוב. אז זה עובדה, והראיתי שמה, זה 20% יותר. זה לא, זה פער קטן. 20% יותר מאמינים בבן מאשר באב. זה משהו. זה בא להסביר, כן, מה המשמעות של אמונה אצל בני אדם. זאת לא הגדרה פילוסופית לוגית. אם יש בן, ברור שיש אב. כן? לא על זה מדברים. מדברים על ממה אני חי. זאת המשמעות. אז אצל עובדי עבודה זרה אלה, הם חיים יותר מן הבן מאשר מן האב, כמובן. אז הם כן, להאמין בשם, הכוונה לחיות ממנו. להיות שייך לו. מי הנוצרים? ישראל, כן. לעומת זה, שלום לך. הנוצרים הם מבחינה מסוימת אתאיסטים.
כן, כן.
כי הם מאמינים בבן ולא באב.
לא רק זה, גם
לא להאמין באב זה אתאיזם.
גם אמו תופסת הרבה יותר מקום בתודעה שלהם.
אצל הרוסים, אצל הרוסים זה ככה,
אצל
לטינים לא, אצל הרוסים זה משהו משהו.
ביוונית יש מילה אמונה כמו שמובן של היום?
אני לא יודע. אתה יודע יוונית אולי?
לא יודע. אצל ספרדים למשל?
מה?
אמו של ישו.
בספרד?
כן. לפי הספרות. אני...
כן, ברור.
אני אחר ספרות.
לא, ברור.
אז אדם שלא מאמין בכלום, גם לא בבן. לא נקרא אתאיסט?
אז הוא אתאיסט, ודאי.
אז למה אלה מקרב אתאיסטים וגם אלה מקרב?
כי הם לא מאמינים באב. זה גם עבודה זרה וגם אתאיזם. כלומר, העבודה זרה הנוצרית היא מכסה על אתאיזם קדום. מלפני הנצרות. האתאיזם הפילוסופי התלבש בלבוש אלילי ויצר את הנצרות. אז זה עבודה זרה על רקע של אתאיזם. של שלילת האלוהות. כלומר, אמונה פילוסופית באלוהות היא מבחינה יהודית אתאיסטית. זו אחת השאלות שכולם שואלים, מה קרה לרבי יהודה לוי בספר הכוזרי? בספר הכוזרי רבי יהודה לוי רוצה להתמודד עם שאלות באמונה שיש לאנשים. אז הוא מביא את כל, הוא מתמודד עם כולם, מביא פילוסוף, מביא נוצרי, מביא מוסלמי, מביא יהודי. איזה פילוסוף הוא מביא? פילוסוף שמדבר על אלוהים, רק שאומר שהמעשים זה לא חשוב. אז הוא דוחה את דבריו. רבי יהודה לוי עשה לכאורה לעצמו עבודה קלה מאוד. הוא הביא פילוסוף שמאמין באלוהים. תביא פילוסוף אתאיסט, איתו תתחיל. כן? אתה כבר עושה לעצמך חצי מן המלאכה. אתה מביא רק אנשים שמאמינים באלוהים. אחר כך כל הוויכוח זה איזה דת היא הדת האמיתית. תביא אחד שלא מאמין בכלל, איתו תתחיל. למה רבי יהודה לוי עשה לנו את זה? אלא הכוונה שרבי יהודה לוי שמע זה להראות שכל פילוסופיה היא אתאיסטית, כולל זו שמדברת על אלוהים. לכן דווקא בקל וחומר הוא מביא אותו. ברור. כי אלוה שאינו מתערב במציאות, בין שהוא קיים, בין שאינו קיים, מה זה משנה? מה אכפת לי? אין מבחינה יהודית, זה אתאיסטי, זה לא נקרא אמונה. זה קטגוריה מחשבתית, כמו שכדי להסביר תופעות מסוימות בטבע אני מוכרח להניח איזשהו מודל. אז מה, אני לא משתחווה למודל הזה, אין, לא מתפלל אליו, הוא לא אומר לי כלום, למרות שהוא יכול לקבוע הרבה דברים פיזיקליים חשובים, אבל זה לא חשוב לי, אני לא חי מזה. במילים אחרות, אני לא מאמין בזה. לכן כאן שמדבר על אמונה של ישראל, מדובר על הנאמנות. כן, אני זוכר מי ניתן את ההגדרה הזאת פעם, שאתאיסט גוי זה מי שחושב שאין אלוהים, ואתאיסט יהודי זה מי שאומר על האלוהים שהוא לא קיים. כן, אומר לאלוהים שהוא אינו. זה סוג אחר לגמרי של אתאיסט.
היהודי לא
יכול לומר שאלוהים, אלא אומר שהאלוהים אחד מהתארים שלו זה שהוא לא קיים. כן, כמו שיש באנגליה יש ממשלה ואופוזיציה, אז איך קוראים לממשלה? ממשלת הוד מלכותו. ואיך קוראים לאופוזיציה? האופוזיציה של הוד מלכותו. כן? זה הסוג של האתאיזם היהודי, הוא באופוזיציה של הוד מלכותו. כבר אמרנו כי האמונה הוא הדבקות. הנה, זה פה הגדרה מאוד ברורה. כן? האמונה זה לא ידיעת הקיום, אלא זאת הדבקות. כן? זה בעמודה הימנית למטה. זאת בעמודה הימנית, כלומר ימין זה דווקא היד שבו הכותבים, כן? למטה. כבר אמרנו כי האמונה הוא הדבקות בו יתברך מכל וכל, כאשר הוא מאמין בו יתברך בכל לבבו ובכל נפשו, כי זהו עניין האמונה. לכך אמר שהגלויות מתכנסות בזכות האמונה, כי זהו עניין האמונה, שהוא יוצא מרשות עצמו ולהיות אל השם יתברך להתדבק בו. כלומר, הוא בונה את חייו על יסוד היתרונומי ולא על יסוד אוטונומי. כן? הכופר חי בינו לבין עצמו גם בהתייחסו לזולתו. המאמין חי כלפי זולתו גם כשהוא עוסק בעצמו. אני אסביר את זה במילים יותר פשוטות.
מה זה היתרונומי?
היתרונומי מחוץ לעצמו. אוטונומי מתוך עצמו. עין עין דורשי רשומות, כבר שמו לב שזה אותם האותיות. אז השאלה היא גם, או שהראשית זה בעני, בעני ממילא גם מושגי העין זה פרוג'קציה, זה השתקפות של העני שלי, כמו שפרויד אומר. כן? מה זה אלוהים של האדם? זה סובלימציה של מושג האב. יש לו אב, ואחר כך הוא קצת מגדיל את המושג, נהיה אלוהים. או שנתחיל הפוך, נקודת הראשית בעין, ומתוך העין נובע גם העני שלי, אז אני בטל אליו. כן? זאת תפיסה. אם אני שם את העני במרכז, אז אני בונה עולם שבו כל ההכרות הן אוטונומיות. אם אני שם את העין במרכז, אז אני בונה עולם שבו כל ההכרות הן היתרונומיות. כלומר, לא, העין זה לא כלום. כלל גדול. העין זה דבר אחד, כלום זה דבר אחד. העין זה המקור של כל יש. כל יש בא מעין. אם כן, העין זה עשיר מאוד, זה מלא מלא ישות. הכלום זה מה שאין בו כלום.
מאין
יבוא את זה? מה?
עין של גרם פה עניין.
עדיין אין, כן?
זה כמו...
אגב, הביטוי...
זה היעדר של משהו?
כן, היעדר של משהו. פעם היו אומרים, אצל הלוגיקאים של ימי הביניים, לא היו אומרים סתם אין. היו אומרים אין יש. אין יש. כן? זה יש שעדיין אין. כן? ככה גם בגמרא דורשת. בכל מקום שכתוב בתורה אין, הגמרא אומרת עיין. למשל, הוא בן אין לו, כן? עיין עליו. איך תבדוק אם יש לו בן? כי הרי התורה אמרה אין לו. זאת אומרת, סימנה שבדקתי ולא מצאתי. כן? זאת אומרת שזה מניח את זה שהוא יש, מאחורי העין. מורד זה לא אותו דבר בכלל. לפיכך, אם אני שם את העין תחילה, אז יש משמעות לעני שלי. כלומר, אם אני ענב כלפי העין, אז יש משמעות לעני. נכון, אנחנו יש מאין. לא סתם בנו, אנחנו יש מאין. אם יש כלום, אין לנו שום מושג מה זה. כלומר, זה הכלום, הלא כלום, נאמר, זה מה שמחוץ להכרה שלנו. אפשר לדבר על זה. נו?
יש אנשים שכולם
כלום,
זה דבר מאוד מפחיד
שהם רוצים להתרחק
ממנו.
זהו, בדיוק. אתה צודק. אתה צודק.
אם אתה מחליף את העין בכלום, אז לכן אתה בוחר בעני כמרכז. אתה מפחד לבחור.
יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. אני מפחד לצאת מן העני שלי, כי אז אני אפגש עם הלא כלום, עם האפס, כן? אבל אם אני קודם כל מאמין בעין, אז אני מלא ביטחון. לא יפגש בעולם הכלום. הכלום יש לזה שם בקבלה, קוראים לזה חלל. אבל יש משהו שמגן מפני החלל, זה הגוף. העולם החומרי זה המפגש בין העין לבין החלל. באמצע יש חומר. זה כמין מגן מפני העין, מפני החלל.
זה דרך בשביל לא לשקוע בתוכה?
מה מגן?
הגוף. הגוף. הגוף זה ההגנה מפני החלל. כלומר,
שזה משהו.
גם אם אני לא מאמין בעין, אני עדיין יכול לראות גוף. אז לכן אני...
כן, זה בטוח, זה בטוח. כן, זה...
זה התחלה של משהו.
יש מוצקות, יש יציבות.
אם העולם הזה יש מעין, יש איזה מוליד איזשהו עין?
לא, העין מוליד ויש.
אבל האיש שנולד מהעין.
אם הוא חוזר לעין, הוא יכול לשוב לעין.
אבל העין עצמו גם כן במה זה יש.
זה סיפור אחר.
אז לפי זה, זה שאנחנו משתמשים במילה חלל לגבי קוסמוס, זה טעות כמו חשמל של...
זה לא טעות, זה משמעות אחרת. מותר להשתמש במילה אחת בשביל כמה דברים.
ואצל חז"ל יש ביטוי אחר לקוסמוס?
תבל. לכך אמר, או עולם, עולם, עולם.
עולם ו...
יש מה... טוב. ולכך אמר, לאמיתי יש מקום אחד במדרש, שמשמע שקוסמוס זה תהום.
ויקום זו?
יקום אצל חז"ל לא, לא. זה בעברית מודרנית. יוניברס, כן? זה בעברית מודרנית. לכן אמר, שהגלויות מתגלות בזכות האמונה, כי זהו עניין האמונה שהוא יוצא מרשות עצמו. ולהיות אל השם מדברה ולהידבק בו. לצאת מרשות עצמו זה הסמן של האמונה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם אתה מסוגל לצאת מעצמך כלפי רעך, סימן שאתה מאמין. אבל אתה אהבת לרעך כמוך, כן. והרעך הוא זולתך, הוא אחר ממך.
אני צריך להתחיל
עם
משהו אחר.
כלומר, מה שמיוחד ברעך זה שהוא לא אתה. כן? הוא לא אתה, אז אם כן, אתה מאמין בשם.
איך דילת?
כי אני מוכן להתייחס אל מה שמחוץ לי.
אז למה השם אולי עוד?
כל חוץ לי, כל חוץ, אין לזה גבול. כל חוץ אין גבול. ברגע שאמרתי חוץ, אז אין גבול לחוץ הזה. סימן שאני מאמין באינסוף. זה המבחן של האמונה. כלומר, מצד האמת היה צריך להיות שהאדם ייבחן לפי יחסו אל האלוה, אבל זה בלתי אפשרי. אז אנחנו בוחנים את יחסו אל זולתו, ולפי זה יודעים כיצד הוא מתייחס אל האלוה. לכן אומרת התורה, המבחן של אני השם זה ואהבת לרעך כמוך. מה? כתוב ואהבת לרעך כמוך אני השם.
כן, שכל אדם
מאמין,
כן, בן אדם שיכול שלא להתייחס
למה שהוא לא. לא. יש אנשים שלא מתייחסים למה שבחוץ, הם מתייחסים אל החוץ כאילו זה בפנים, זאת אומרת, עם כפפות. מה, אפשר לגשת אל כל העולם כולו דרך ממת. עכשיו, אני אוהב את חברי, כלומר, אני חי איתו, אבל מצד מה שהוא מביא לי. כן, אני חי במעגל סגור. לפילוסופיות. למה אתה מתכוון? כן, כן, נכון, נכון. מה? כן, יכול להיות. לא מכיר כל דבר. מה? יכול להיות, זה כמה סוגים של פסיכולוגיה. יש פסיכולוגיה שבאמת מדברת על אדם כמעגל סגור, פסיכולוגיה שמדברת על התייחסות לזולת. שני אופנים. זה אחד המבחנים של הנישואין, כן? הרווקות והנישואין. שני דברים שונים. הרווק הוא בגלות, כי הוא חי רק בתוך עצמו. גם כשהוא משקיע בזולתו, זה בתוך עצמו שהוא משקיע בזולתו. כשהוא מתחתן, הוא כבר נפגש עם זולתו ממש. כן? זה עולם אחר. זה המושג של האמונה. כן. ולכך, הגלויות אשר נפרדים מן השם יתברך, מתכנסות אל השם יתברך בזכות האמונה, להיות דבקים בו מצד האמונה. וזה עצמו ששורה עליו רוח הקודש בשמחה. כאשר הוא דבק בו יתברך, שורה עליו רוח הקודש. זה ההבדל בין הנבואה של משה לנבואה של בלעם. דיברנו על זה פעם. לא דיברנו על זה? מה? דיברנו על זה, מה אמרנו? מה? שמשה יודע, שבלעם יודע מי מדבר עמו, ובלעם אינו יודע מי מדבר, לא, שבלעם יודע מי מדבר עמו, ומשה אינו יודע מי מדבר עמו. כי בלעם מדבר עם עצמו, לכן הוא יודע מי מדבר עמו. מה שאין כן נבואת משה, שהיא נבואה אמיתית, היא באה מן החוץ, לכן הוא לא יודע מי מדבר עמו. מי שמדבר עמו זה בא מן החוץ לגמרי. מה שאין כן, מה שמנבא את בלעם זה בעצם רוח החיים שבקרבו. זה בלעם שמנבא את בלעם. בלעם של מעלה מנבא את בלעם של מטה. זה אדירה, זה נבואה אדירה, אבל זאת נבואת עצמו. הוא יודע מי מדבר עמו, הוא מכיר אותו.
איך אנחנו נוכיח שבלעם לומד רק וזה לא כמו משה?
לא זוכר מה הפסוק. יש פסוק שמוכיח את זה.
איך נזיל את הפסוק שאלוהים בא אל בלעם?
ויבוא אלוהים אל בלעם. נו, אז מה?
אז סותר את העניין.
עד רבה, ולא ויבוא השם. מה? הוא אומר, כאשר ידבר השם אליי, ואז הם נלנים אצלו, ויבוא אלוהים. הוא אומר שהשם מדבר עמו, ומי שמדבר עמו זה רק אלוהים.
נו, וגם זה מידה קטנה?
כן, ודאי, זה מרמה נמוכה יותר.
מהשם, אבל כמידה, זאת מידה.
כן, אבל זה בלוע בתוך הטבע.
ואיך נדעים שמשה לא יודע
מי מדבר? יש פסוק, לא זוכר.
בלעם שרצה לרמות את השם, הוא רוצה לרמות את עצמו, השם אפשר.
כן, נכון, נכון.
נכון. איך
נכון. כן. נכון? טוב. ולכן כאשר ישראל מאמינים בו יתברך בביטחון גמור, אז הגלויות מתכנסות אל השם יתברך. לך מה נעים תקוותנו בו יתברך, ומה יפה אחריתנו של התקווה והתוחלת הזאת. שאם חשבה השם יתברך לאברהם לזכות ולצדקה עד עולם, ומכל שכן מישראל המייחלים לחסד השם תמיד, ועיניהם מצפים וחוזרים ומצפים אל השם יתברך. ועל מעלת האמונה, לכן אפשר להגיד, אפילו אדם מאמין בכל ליבו ובכל נפשו, גם בדבר שהוא לא אמיתי, יש זכות בדבר הזה. למשל בספר הכוזרי, היה מלך שהיה מחפש את האמת, מלך כוזר, והוא היה עובד בלב שלם, כך כתוב בספר הכוזרי, הוא היה עובד בלב שלם עבודה זרה. היה עובד עבודה זרה בלב שלם, והיה מלאך נגלה אליו לילה לילה ואומר לו, מה היה אומר לו? כוונתך רצויה. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים בכבוד אל הרצינות של האלילות של המלך הזה. זה הדבר הראשון שנאמר לו, כוונתך רצויה. היה נאמר לו מעשיך אינם רצויים, אבל כוונתך רצויה. ודווקא מפני שכוונתו רצויה, יש לו סיכוי להגיע לאמונה אמיתית, כיוון שהוא רציני. לעומת זה, אם הוא היה פילוסוף, המלך הזה, במקום להיות עובד אלילים, מן הסתם לא היה מגיע לאמונה. כי הפילוסוף הוא ליצן, הוא לץ בטבעו. כיוון שהפילוסוף בנוי על הספק. יש ספק בראשית כל ההכרה, אז אי אפשר להגיע לוודאות. מה שאין כן, מוודאות, בוודאות של טעות, אפשר להגיע גם לוודאות של אמת דרך הספק. כלומר, המלך הזה יש לו ודאות של אלילות, אבל יש לו קושיות, הוא מבולבל, יוצא מן הדת, נהיה פילוסוף. אז מתוך כך הוא יכול גם להגיע לאמונה אמיתית. כן? כן, זה הגדרה. אצל חזק. נכון.
רב.
כן?
במאה הזאת אנחנו עדים לשתי תנועות, תנועות מאוד חזקות.
לשתי מה?
שתי תנועות.
כן.
שהיו מושתתות על אמונה לוהטת.
כן.
בדבר שקר. כן. אני מתכוון לקומוניזם ולנאציזם.
נכון.
וחסידים של שתי התנועות הללו היו מקריבים את עצמם, והם האמינו באמונה שלמה שהם עושים דבר גדול וזה וזה.
נכון.
אז אתה מוכן לחזור לזה ש...
אפשר לעשות משהו גדול מתוך שחיתות? אפשר לעשות משהו, לחשוב באמונה שלמה שאני עושה דבר גדול ואמיתי מתוך שחיתות של המידות. אז הם נידונים על שחיתות מידותיהם.
לא, למשל על נאציזם אני לא יודע, אם כי אני מאמין שגם שם היה דבר דומה, אבל בין קומוניסטים,
אצל קומוניסטים תלוי,
היו אנשים שהם ממש הקריבו את עצמם, לא רצו בשבילם, הם האמינו שהם מקרבים את אושר העולם.
נכון, נכון, הם האמינו.
אז הרי היה שקר מוחלט, והכל היה מושתת על רצח.
לא, שקר מוחלט, היה שקר 95%.
זה לא היה שקר בצורה
נכונה. לא, 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 זה היה שקר מלהתחיל, זה היה שקר ביסודו.
אז אתה שואל.
אבל אין שם שום דבר של אמת.
שום דבר לא יכול להיות.
שום דבר.
אז זה לא יכול להיות, זה לא היה קיים. דבר שאין בו שום אמת לא קיים.
מסווה.
מה אתה רוצה לומר בזה?
אז אפשר להגיד על דבר כזה שכוונתך רצויה?
ודאי.
לקומוניסט שכזה?
ודאי שכוונתו רצויה. ודאי שכוונתו רצויה. הוא רוצה את הטוב?
אפשר
לשאול
את היועצים לקומוניסטים?
למה? אותו דבר בדיוק.
לא.
נגזיר,
תעשה
את זה. התוצאה היא אותה, אתה יודע מה, אבל הייתה כאן
במחשבה, אם הם היו עושים איך שהם היו, אומרים שזה,
זה לא היה בכלל רע.
לא,
היו
יותר צבועים,
זה לא משנה, מי יותר פה גרוע. זה ברור שאם לאדם יש כוונה טובה, אז אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אבל יש מדרגות, ברור. יש מדרגות בזה.
אדם כמו אוטו סקורצני שהאמין באמונה שלמה שהוא מביא גאולה לעולם על ידי זה שהוא מסייע להרוג את כל היהודים משום שהם עצם הרע בעולם, והוא היה מקריב את עצמו ממש.
כן, אבל זה מתוך מידות רעות. זאת אומרת, אדם יכול למסור את נפשו לשם הרע, אז זה רע. כלומר, הוא מאבד חלקו מן העולם הבא בגלל שהוא רוצה את זה. הוא לא רוצה בעולם הבא של היהודים. יש שאלה שמובאת במדרש שמואל על מסכת אבות. הרי כתוב שצדיקים מקבלים את שכרם בעולם הבא ואת עונשם בעולם הזה. רשעים מקבלים את שכרם בעולם הזה ועונשם לעולם הבא. זה כתוב כבר בחז"ל. כשאני שואל את השאלה, זה לא פייר. הרי שכר בעולם הזה זה שום דבר אם העונש הוא בעולם הבא. ומה זה בעונש בעולם הזה לעומת שכר בעולם הבא? כלומר, לכן יש דיספרופורציה, יש עוול שנעשה לרשעים פה. אם לרשע כבר מגיע שכר כלשהו, אז תן לו את השכר הזה בעולם הבא, למה אתה נותן לו בעולם הזה? אומר המדרש שמואל, זה בגלל שאם תשאל את הרשע איפה הוא רוצה את שכרו, הוא יגיד שהוא רוצה פה.
הוא לא מאמין
בשביל. לא יודע, לא, הוא רוצה פה. ולכן מגיע לו שכרו פה. אז זה דבר, אותו רשע שחושב שהוא עושה מעשה נאצל בזה שהוא עושה רע, הוא איננו רוצה את העולם הבא של היהודים.
לא שאלו את הצדיק אם הוא רוצה שם, אז למה איש איש איש?
אם היית שואל את הצדיק אם הוא רוצה שם, הוא אומר לך שהוא רוצה שם.
וכמו
עשיו, עשיו מיפה,
לא
מצא,
לא
הימים בו,
לא
רצה
עכשיו.
הנה אנוכי הולך למות, למה לי זה בכורה? אני רוצה עכשיו לאכול, לפחות יש משהו.
ולאכול,
לכן זה לא קושיה. זאת אומרת, הנאצים האלה קיבלו שכרם בעולם הזה במידה והיה להם זכויות, והם שם בעולם הבא. הגיוני, כיוון שהם אינם חפצים בעולם הבא של ישראל. תכניס אותם לעולם הבא שלנו. מה יש בעולם הבא שלנו? יש בית מדרש. בית מדרש, שמה לומדים, תכניס אותו לשם, זה נורא בשבילו. לא רוצה את זה. מה? כן, רק זה לקח לו זמן לחפש. עובדה שזה מה שהוא מצא בסוף. ברגע שכוונתו רצויה באמת, אז הוא באמת יכול גם להגיע לישראל בסוף. יש מספיק נתונים בהיסטוריה כדי לדעת את זה. אז הוא פוגש את ישמעאל ואת עשיו, בסוף מגיע לישראל.
שכל גוי שיש לו כוונה רצויה, שהוא בכנות רוצה להתקרב לשם, אז השם נותן לו אפשרות,
בא להיטהר, מסייעין לו, בא להיטמא, פותחין לו. ועל מעלת האמונה ומדרגתה אמרו בפרק במה מדליקין, במה מדליקין, נכון? במה, לא במה, במה מדליקין. מה המשך? ובמה מדליקין? ובמה אין מדליקין?
ובמה?
כן, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. למה? בגלל האלף. לא, זה בגלל האלף. האלף שאחרי, ואין מדליקין זה מתחיל באלף.
אז מה?
אז זה משפיע על הרחבת התנועה. פשוט זה מרחיב את התנועה. לא, מה זה סגול? סגול זה תנועה קטנה, נכון? קמץ זה תנועה גדולה. אז האלף מרחיב את התנועה, פשוט. במה ידע, כמובן. יש רק מה זה ומה כל הצון הזה באוזני. צריך להגיד, כתוב מה כל הזה,
זה חיקוי לכל
מה כל הצון הזה. כן, טוב. ועל מעלת האמונה ומדרגתו אמרו פרק במה מדליקין, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמות ודעת יראת השם יוצרו. זה פסוק בישעיהו, כן? פסוק לא ברור. והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמות ודעת יראת השם, חוכמות ודעת יראת השם היא אוצרו. אמר רבא, אז מה זה השישה דברים האלה? אמר רבא, בשעה שמכניסים האדם לדין אומרים לו נסת ונתת באמונה, כן? זה היה, והיה אמונת. אמונת זה השאלה אם הוא נסע ונתן באמונה. אחר כך מה זה עיתך? זה קבעת עיתים לתורה. אחר כך מה זה חוסן? זה עסקת בפריה וריביה, כי לשון חוסן מלשון יורש, והיינו שיהיה לו בן יורש. אחר כך מה זה ישועות? ציפית על הישועה. אחר כך מה זה חוכמות ודעת? זה פלפלת בחוכמה. ודעת מה זה? זה הבנת דבר מתוך דבר. זה ששת השאלות ששואלים את האדם כשהוא עומד לדין. כלומר, אם הוא היה אדם שלם, ואפילו אחי, למרות כל זה, יראת השם היא אוצרו. אין אילה לה. כלומר, למרות שהאדם עסק בחוכמה ופלפל בחוכמה ונסע ונתן באמונה ועסק בפריה וריביה וציפה לישועה ועשה כל מה שצריך, אם הייתה בו יראת השם זה טוב, ואם לא, כל זה לא שווה כלום. מה זה יראת השם? היא אוצרו. אוצר זה מחסן בעברית, כן? כלומר, אם יש לו כלי לאחסן בקרבו את כל החוכמות האלה, היה כדאי שתהיינה כל החוכמות.
כלומר, רצון השם.
אם הוא ירא השם, משהו אחר. ירא השם, הכוונה שהוא מתייחס אל ערכים אלוהיים. יש לו יחס כלשהו אל ערכים.
זה פעולה.
מישהו משהו? אז הם משנה שיש להם יראת השם. יראת השם זה לא דבר שמוגדר על ידי הדת, זה דבר שבנפש. זה המשמעות של יראת השם. כן, יש אדם שהוא דתי נאמר לפי הגדרה החברתית, זה לא אומר שיש לו יראת השם. כן, 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 כן. נשא ביטו את לבבו.
נו. מה
קרה עם הירות? נסתם שאתה לא יראת השם. אבל, הרי מה שהוא עשה עם אנשים, סך הכל מה הוא עשה? הם היו עמוניות, מואביות, צידוניות, חיתיות וכו'. אז הם דאגו לאינטרסים של העמים שמהם הם באו. אז הוא היה, אז המואביה, שהיא אומרת לשלמה, תעשה במה לכמוש. לא ששלמה עצמו עבד עבד עזר. אז תשמע, אנחנו המואביים, אנחנו מאמינים בכמוש, והבמה של כמוש קצת מתפוררת, צריך תקציב לשפץ את הבמה של כמוש. ואם אתה לא נותן, אז אני שורפת לך את האוכל. אז שלמה, אולי אתה לא ברירה, היה חותם על השם. כן? זה הכל. נשלום בית. כן. נכון, זה אותו דבר. יש לדעת דבר מתוך דבר, זה נותן ידיעה חדשה. אם אני יודע דבר מתוך דבר, יש ידיעות חדשות. לא, אם זה מתוך קלקלת בחוכמה, מתוך נסעת ונתת באמונה, מתוך ציפית לישוע, אז תבין דבר מתוך דבר. טוב, לכן זה בסוף. רגע,
אני שמעתי על רב אחד שאמרו לו שאיך זה יכול להיות יהודי מסוים גנב והוא דתי, אז הוא לא דתי. אז לפי מה שאמרת, זה נכון.
בסדר, אני אומר, המילה דתי היא תיאור של מצב חברתי היום. אין שום קשר בין דתי לבין שומר מצוות. שאין מה משהו. כי יכול להיות אדם שאין לו כיפה על הראש, אבל הוא עושה קידוש בשבת. הוא מכבה את הטלוויזיה, הוא עושה קידוש, ואשתו מדליקה נרות. וחוץ מזה, הוא גם משרת במילואים, מצד כיבוש הארץ. חוץ מזה גם הוא נותן צדקה מן פעם, גם הוא הולך לשבת לבית הכנסת, זה חצי שעה. וגם הוא הולך לשמוע שופר בראש השנה, גם צם ביום הכיפורים, וגם מדליק נרות חנוכה, וגם לא אוכל חמץ בפסח, וגם קונה תפילין לבן שלו לבר מצווה. ואז אומרים, זה מעניין, זה החילוני הזה, הוא עושה הרבה מצוות. למה אמרת שהוא חילוני? כי אין לו כיפה. לעומת זה יש אחד שיש לו כיפה, אבל הוא מועל בתקציבי, והוא משקר, והוא מלא שנאה, והוא לא, הוא התחמק מן הצבא, וגיזו, כל העבירות של העולם. הדתי הזה עושה מלא עבירות. למה קראת לו דתי? כי יש לו כיפה. ברור, אז זאת הגדרה חברתית, לא הגדרה הלכתית. ברור? למשל, בחתונה. צריך שהעדים יהיו צדיקים ולא רשעים, כן? עד רשע הוא לא עד, נכון?
כן.
יש בעיה. כי אם לא, אז החופה היא פסולה.
כן.
יש בעיה. אדם שעבר עבירה אחת ולא חזר בתשובה על זה, הוא רשע. אז יש מקום לחשוש, אולי כל החתונות פסולות. לכן, אז מה, מחפשים עדים שמה? שיש להם כיפה.
לא, שהם שומרי מצוות.
מה אתה אומר?
כן. אבל זה לא פשוט. הייתי, כמה ראיתי בחופות, שהרב אומר, וכך אני נוהג כשאני עורך חופה, אני אומר לעדים, שלושתנו, אני, שניכם, נהרהר בתשובה. ואז,
משם שאדם מערב את שבוע, הוא שדיד גמור, ואז אפשר לעשות. שין לא, כן? זה בעיה.
מצב
יש שבחתונה,
יש
קודם כל שערבו בתשובה. כן.
לא
יתפרד. מה, תחת אחת
פעם. הרב
אומר בשביל, מערב בתשובה.
אני לא
רב. מה?
אני לא
רב,
אני יכול להגיד.
להגיד?
כן.
נשמעו לך, כן.
אני
לא לא כל הרב אומר
היו הרבה צערות עם זה. לפני שנתיים אני זוכר הייתה פעם הרב אליהו בצפק, הרב בן אליהו, רב שמואל בן אליהו, הוא ראה, הראו לו סרט וידאו של איזה חופה, ותוך כדי החופה הוא רואה שמה ששני העדים בכלל יושבים באיזה שולחן רחוק מן החופה ואוכלים. אז הוא זימן עם כל הרבנים של האזור והסביר להם מה צריכים העדים לעשות בחופה. בבקשה? לייחד אותם, כן, נכון, אבל חוששים בזה לכתחילה.
בדיעבד
זה בסדר, לא אמרתי שלא, בסדר. ואם יש רק שני עדים וכל השאר הם בכלל קרובי משפחה וכפילים, מה יעשה? זה קורה לפעמים, נכון? ואם הוא ייחד את העדים אז זה כן פוסל. זה הבעיה, אם הוא ייחד את העדים. אמר רק אלה עדיי, פלוני ופלוני עדיי. לא, אבל אז נכנסים לספק השני. בסדר, לא משנה. טוב,
אני לא צריך לומר
מילדים, אלא
צריכים
לחתום. לא, אבל אתה יכול, זה שהם חותמים זה לא אומר שהם עובדים אחרים. זאת אומרת,
אתה לא קובע את זה.
באים שם, מעידים שהם ראו, בסדר, חותמים. מי אומר שאחרים הם לא יודעים? אז זה בעיה, כי בין האחרים יש קרובי המשפחה. קרובי המשפחה הם פסולים, פסולים לעדים. זאת אומרת, איזה חופה שסיפר לי הגיס של החתן בגאווה שהוא היה עד. אני הייתי עד, בחתונה של גיסי. יפה מאוד, אבל החופה היא לא חופה אם כך. רק קרוב משפחה. בעל של אחותו, אתם יודעים. טוב. איפה זה? כן. היא אחי, היא אפילו אחי, יראת השם יוצרו, אין, אילה, לא. משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטין לעלייה, והעלה לו. הרבתם קו חומצין? אמר לו, לאו. אמר לו, מוטב לא העלתה. עד כאן. זהו. זהו של דבר, מה זה קור חיטין? קור זה כמות של נפח, שבערך חצי טון. לא ביוק, חצי טון, 500 ליטר. מה? קור. כן, קף, בב, רש. או קף רש. קור.
ליטר זה משמעות של
היום?
100. כן, כן. 500 ליטר זה בערך קור.
לא, אבל ליטר דאז.
לא היה ליטר אז. בכלל, אז מראה לכאן לא משמש בביטוי ליטר. אני תרגמתי. קור זה בערך 500 ליטר. אז הוא אומר, העלה לי קור חיטין לעלייה, כך 500 ליטר חיטה, סין בעלייה, כמו במחסן. בא הפועל, אומר, זהו, הכנסתי. אומר, כשהכנסת, האם ערבת בו קו חומטין או לא? חומטין זה אדמה יבשה. מה התפקיד של האדמה היבשה? לספוג את הלחות שבחיטין. לכן כשמכניסים חיטה לאיזשהו מקום, כדי שהחיטה תישאר יבשה, מערבבים את זה עם קצת אדמה יבשה, קו חומטין, וזה משנה. בא הפועל, אומר, הכנסתי, אומר לו, הרבת בו קו חומטין? לא, לא הרבתי. מוטב לא העלית, עכשיו צריך להוציא את הכל. כי אם לא נוציא את הכל, אז יש הרתו, תהיה תסיסה. התסיסה תגרום לחום, ואז הכל יישרף.
מה
נמשל? נמשל, לאדם שקנה הרבה חוכמה, ולא הייתה בו יראת שמיים. לא ירבב קצת יראת שמיים כדי לספוג את הלחות. אז עכשיו כל הנפש שלו עולה באש, כי הוא אינטלקטואל בלי מידות. אז עדיף אם הוא לא היה לומד כלום.
למה מידות?
יראת השם זה מידות.
לא יכול להיות אינטלקטואל לא עם מידות?
ודאי, אז זה עוד יותר טוב. אמרתי אינטלקטואל בלי מידות?
לא, אבל שאין לו יראת השם.
אז זה יכול להיות אינטלקטואל, זה מסוכן. זה שורף אותו.
מידות מותנה באמונת השם?
אחת מהמידות זה האמונה. לכן המוטב שלו יעלה. כמה זה קו? קו ביחס לקור? קו זה 1 חלקי 180 בקור. כלומר 180 קבין זה קור 1. אז מה היחס בין יראת השם לבין החוכמה? 1 ב-180. מתרגם את זה רבינו חיים מוולוז'ין כך: אם אני לומד ביום 15 שעות, כמה דקות מתוך כל זה צריכים להיות מוקדשות ליראת השם? 5 דקות. חמש דקות כפול 180 יוצא 15 שעות. כן, ודאי, זאת הסיבה שלא למדו מוסר שם. אלא מה הוא אומר? יותר מזה, זה לא רק 5 דקות מרוכזות, אלא זה 5 דקות מפוזרות, חצי שנייה פה, רבע שנייה שם, על פני כל הלימוד. זאת אומרת, כל הלימוד כולו צריך להיות בלול ומעורבב ביראת השם. מה?
כשמסתכלים
כשהרב הולך לצורות,
מה זה נושא שם? אני מסתכל
כבר הרב שלי, שהוא הולך בין השורות. זה נכון, זה נמלא אותי, אני רואה את הרב שלי בין השורות. מהפכה נפשית עושה את זה. כן? אבל אם אני אקדיש לזה יותר מחמש מינוטים על פני כל היממה, אז אני מכניס מרכיב רגשי יתר על המידה בתוך הלימוד השכלי, ואז כבר אי אפשר ללמוד. הלימוד מתעווה. אבל אם לרגע אחד אני לומד ואינני מלא יראת השם, צריך מיד להסיק ללמוד. או? זה מה שיוצא מזה.
איפה נלמד היחס הזה?
קו בקור, כתוב הרבת בהם קו חומצין, זה כתוב. אמר לך, אמר ל... משל לאדם שאמר לשלוחו, עלי ניקור היטיב לעלייה ואלה לו, ואז שאותו הרבתם קו חומצים. קו זה 1 ב-80, 180 בקור. אז ידוע, כן? יש בין
יחס ידוע. כאסקלב יגוד, אין לזה שום משמעות למילים האלה, אבל קור זה 10 יפות, איפה זה גימל סין, שאה זה רב קמין, קו זה 4 לוגין, לוג 6 ביצים. קור, איפה, שאה, קו.
קור זה בדקה?
כן, ריצה. קור.
לוג ביצה. אז אתה רואה שאני זוכר 10 כפול 3 כפול 6 זה יוצא מהשם.
ומה היחס בין ביצה לזית? זה אחת הדעות. השולחן ערוך כותב, יש אומרים שהביצה שני זיתים. יש בזה כל מיני דעות.
אבל כאן אותי הוא קור.
קור, איפה, שאה, קו, לוג, ביתה.
ולמה כזה?
10, 3, 6, 4, 6. קו, קו, קו. משנתו של רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. כל מקום שרבי אליעזר בן יעקב מדבר, הלכת מותו. שמשנתו של רבי אליעזר בן יעקב
קו ונקי. הוא דיבר מעט, קו, זה קו מתקנה קו,
אבל מה שהוא אמר זה מדויק. לכן הלכה כמו רבי אליעזר בן יעקב בכל מקום, כי משנתו קו ונקי. אמרו הגאונים,
מה זה קו ונקי? שרבי אליעזר בן יעקב מדבר בתלמוד 102 פעמים כבן יעקב.
מאה ושתיים פעמים דיבר, אז את כל פעם על אחת מותו כאן ונקי
קור זה יוד
איפה, ואיפה ג' סעים סעה ועד קבין קו אס...
זה יוד?
לא, 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 זה מיותר, זה ארבע לוגין ולוג שש ביצים. לוג זה לוגרית. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לאורות, לא?